שלושה שיודעים.
בוקר טוב, שלום שלום. רשת כאן תרבות פותחת את הבוקר, איזה כיף להיות כאן בתדרים 104.9, 105.3, אני גיל מרקוביץ' כאן באולפן, ומי שמלווה את השידור הזה בשעתיים הקרובות לשמחתי הוא דוקטור מאיר שליסל, חוקר ומרצה בחוג למדעי המזון במכללה האקדמית תל חי, מומחה לכימיה של היין. היי. אז יין זה נושא שאנחנו נתעסק בו באמת בשעתיים הקרובות. יחד עם זה אנחנו נטבל את זה בעוד כל מיני היבטים. אתה ממש תתעסק במחקר והכימיה שאתם עושים שם בתל חי, כל מיני יקבים שגם הקמתם אתה תספר. אבל אנחנו גם נטבל את זה בהיבטים לשוניים, בהיבטים היסטוריים, בתרבות היהודית. יהיה איתנו אנשים שככה יספרו לנו גם על היבטים האלה של היין. וכמובן, אי אפשר, כי אני מכורה, אנחנו נצטרך לדבר גם על מחזות זמר בשעה השנייה שלנו. אז בוא נפתח את התוכנית הזאת, שלושה שיודעים. אז תגיד, איך בכלל הגעת לתחום של היין? הרי אמרתי שאתה ממדעי המזון, מדעי המזון זה דבר רחב, נגיד, אני בטוח הייתי הולכת לקינוחים או איזה משהו כזה, סוכר, איך הופכים סוכר לבריא יותר, אבל אתה הגעת ליין, התגלגלת.
כן, קודם כל אני מגיע מהצפון הרחוק, מהגליל העליון, אני חושב האזור הכי יפה בארץ, ממכללת תל חי, ובמכללת תל חי יש שתי פקולטות, פקולטה למדעי החברה והרוח, פקולטה למדעים, ואני מהפקולטה למדעים, מהחוג למדעי המזון. האמת היא שבתור חבר סגל באוניברסיטה, או במכללה, זה די כיף, כי אתה יכול לעשות למעשה מה שאתה רוצה, ואני, יין אף פעם לא דיבר אליי, כי יותר עניין אותי הקטע של מזון.
אפילו לא שתית יין, אפילו לא בתור תחביב, נכון?
בפסח.
כן.
ואני גם ממלא תפקיד במכללה, אני מנהל את המעבדות, וב-2010, זאת אומרת, במכללה, במסגרת לימודי חוץ, היה קורס יין, שידעתי שהוא מתקיים, בעיקר להכשיר, בגלל שאנחנו אזור היין, הצפון, משופע בקרמים, הרבה חבר'ה מושבניקים פתחו יקבי בוטיק, עשו במכללה קורס מאוד רציני לטובת היננים האלה, ופתאום, כמו שקורה לפעמים פה במדינת ישראל, באו אליי ב-15 לדצמבר ואמרו לי, תשמע, אתה תוך 10 ימים, קיבלנו כסף, 300,000 שקל, אתה תוך 10 ימים חייב להקים יקב, כי זה מעבדה. יקב ניסוי, יקב לימודי.
בעשרה ימים זה בכלל משהו הגיוני לעשות, להקים מעבדה?
זה משהו לא הגיוני, אבל זה היו 10 ימים מאוד אינטנסיביים, ולקחתי יועצים, ובאמת הצלחנו לרכוש והקמנו יקב. ואז כשאתה נחשף לדבר הזה, כי התחילו להכין יין, אמרתי, יאללה, בוא ניקח את הקורס. ואז באמת נגנבתי על הנושא, כי יש שם שני דברים שמאוד מדברים אליי. אחד זה כימיה, הכימיה מאוד מורכבת ומעניינת, והשני זה מיקרוביולוגיה, שגם זה אני מאוד מאוד אוהב. זה שני התחומים שאני הכי אוהב, והתעסקתי איתם במזון, וככה נשאבתי לתוך הסיפור הזה. התחלתי לעשות מחקרים, הצעות מחקר, שיתופי פעולה, ומאז אני שם.
ככה זה בדרך כלל עובד באקדמיה, שנופלת עליך איזו הזדמנות, ואז אתה פתאום, אחרי כמה שנים שהתעסקת במה התעסקת לפני?
באנליזה של מזון.
באנליזה של מזון, אז פתאום אתה עושה איזה שיפט ואומר, יאללה, יין מעניין אותי.
זה יכול לקרות, זה תלוי באופי של הבן אדם, עד כמה הוא אוהב שינויים. יש כאלה שכל החיים מתמקדים במשהו אחד, יש כאלה שעושים יותר שינויים. זה מאוד אישי, הסיפור הזה.
טוב, אז אנחנו באמת נתמקד ביין בשעתיים הקרובות. אני רק רוצה שנוריד איזה משהו שמטריד אותי באופן אישי. כבר בתחילת התוכנית נבדוק מה קורה בתחום הזה. האם הסיפור הזה של רמיסת הענבים, דריכה, כן, דריכה של ענבים לצורך הוצאת המיץ ואולי גם הפרדה מהקליפה, את לא יודעת, כל הסיפור הזה, זה באמת עדיין קורה בימינו?
קודם כל, אני חושב שזה נורא רומנטי. אני לא יודע למה את מסתכלת על זה בצורה כזאת.
אני לא בטוחה שאני אדם רומנטי. בטח לא כשמדובר בדברים שקשורים לאסתניסטיות.
בואי נגיד ככה, לא, מכיוון שזה מאוד לא יעיל, ובסך הכל היקבים רוצים להיות יעילים ולמכור את הבקבוקים ולהרוויח כסף. אני יודע על איזה יקב אחד בצפת שאמר לי שהוא עדיין עושה את זה, שהוא מגדל בשיטה המסורתית, מסורתית, מסורתית.
לא נכון.
בחור חרדי.
אז זה אומר שזה לא רק זה, בטח יש עוד כל מיני שלבים בייצור שהוא...
נכון, הוא לא שם תוספות מסוימות, חומר משמר שנקרא ביסולפית הוא לא שם, אבל אני לא הייתי שם, אז אני לא יודע, יכול להיות שהוא סתם סיפר לי, אבל אני דווקא רואה את זה מאוד נחמד.
מאוד רומנטי.
את יודעת מה הסרטים וזה, הבנות קופצות, וזה נראה לי נחמד.
אוקיי, טוב, אני בכל זאת שמחה לשמוע שאין מיצי כפות רגליים במיץ הזה שאנחנו שותים בארוחות שנחשבות, למרות שאתה תגיד שצריך לשתות אותו אפילו ברמה יומיומית.
ברור.
בוא נדבר על זה באמת, ממה הוא מורכב, מה עושה אותנו כל כך שמחים, אני מניחה שזה ברור, אבל האמת שהוא מורכב מהרבה מים גם.
נכון, הכימיה של היין, לכן זה גם, זה מה שמעניין שם, שהיין לכאורה הוא משקה מאוד פשוט, לכאורה. 85% ממנו זה מים, 14% זה קול, זה מה שעושה אותנו שמחים. Okay. הגענו ל-99%, 0.2% זה סוכר, ועוד 0.2% זה חומצות, אז אנחנו ב-99.5 בערך, זאת אומרת,
ואת ארבע החומרים...
נכון, וארבעת החומרים האלה, אפילו עד גיל הייתי יכולה להרבב אותם תוך 10 דקות במטבח הביתי שלך, אבל זה לא היה יין. ומה שעושה יין יין, וההבדל בין יין של 4 יורו ליין של 400 יורו, זה אותו 0.5%, אותו מיעוט שקובע. מיעוט קולני.
והמיעוט
הזה זה תרכובות משפחה של תרכובות מאוד רחבה שנקראות תרכובות פנוליות, שהם בין 600 ל-1500 חומרים שונים שיושבים בחצי אחוז הזה, וזה מה שעושה את ההבדל בין יין ליין.
מה, ויש כאן איזה תהליך של הימור? איזה מתוך התרכובות הפנוליות יגיעו ליין שלי, מתוך ה-600 עד ה-1500 אפשרויות?
קודם כל, הן לא מוגדרות כל כך, זה לא שאני יכול להגיד לך עכשיו בכל יין ויין איזה 600 או 800 תרכובות יש, זה קשה לעשות את האנליזה שלהם אחד-אחד. כן. יש יותר מרכזיות, זאת אומרת, מתוך ה-600 עד 1500 יש... קבוצות שהן המרכזיות, למשל אלה שנותנות את הצבע האדום, זה נקראים אנטוציאנינים.
אז ביין לבן אין אותן?
לא, אין אותן. אולי נדבר על ההבדל בין יין אדום ליין לבן בהמשך. וכל המחקר שאנחנו עושים למעשה מתמקד באזור הזה של החצי אחוז, קצת בכהל, כי היום יש בעיה של התחממות, נדבר על זה גם כן אולי בהמשך.
ודאי.
ועל זה אנחנו מדברים.
אז מה, איך אנחנו יכולים להכיר את התרכובות האלה בכל זאת, אם אנחנו לא בדיוק יודעים לזהות כל אחת ואחת בנפרד ולהבחין ביניהן, אז איך בכל זאת אנחנו יכולים לשלוט בטעם של היין, בריח של היין, באולי מרקם של היין?
אוקיי, אז קודם כל, היין הוא מוצר מאוד מאוד חקלאי, ומה שקובע את האיכות שלו, גם היינן הכי טוב בעולם, לא יכול לעשות מענבים שנותנים תוצר בינוני, לא יכול לעשות יין טוב. ומה שקובע זה למעשה הסביבה החקלאית שבה אנחנו מגדלים. יש מושג שנקרא טרואר. הטרואר זה בא מהמילה טרה, זה מושג בלטינית, בצרפתית.
טרה, אדמה.
נכון, שמבטא למעשה את התנאים הסביבתיים שבהם גדלה הגפן. והתנאים הסביבתיים המרכזיים זה האקלים, האקלים האזורי, גפן אוהבת דווקא אזורים יותר קרים, לכן הצפון שלנו הוא יותר מתאים, הקרקע עצמה, אלה שני הגורמים המרכזיים, וגם המיקרו-אקלים על הגפן עצמה, זאת אומרת, איך החקלאי, ופה נכנס החקלאי או הקורם, איך הוא מטפל בגפן? זאת אומרת, יותר עלווה, יותר עלים, פחות עלים, משטרי השקיה,
כן.
הדברים האלה מאוד מאוד משנים. ולכן אני יכול להגיד לך, למשל בצרפת, שזה מולדת היין שם בבורדו ובאזורים שלהם שם, למעשה נגיד על הבקבוק יין לא כתוב קברנה סוביניון או מרלו, כמו שכתוב בארץ, אלא כתוב שם הכפר, פומרול, סטמיליון, כי כולם יודעים שבכפר הזה מגדלים אך ורק את הזן, כי זה מאות שנים של מסורת, רק את הזן הזה.
זה באמת common knowledge, זה באמת ידע שכולם יודעים, כמו שאתה אומר.
זה אפילו בחוק, זאת אומרת, הם לא יכולים לכתוב אחרת. עכשיו, בתוך הכפר עצמו יש חלקות, יכול להיות לחקלאים מסוים שיש לו 300 דונם, 150 דונם הם על גבעה במפנה צפוני, ו-150 דונם במפנה דרומי, והמפנה הצפוני הוא יכול לכתוב על הבקבוק, בחוק, שזאת חלקה גדולה, ככה מגדירים אותה, גרנד קרו, שהיא כאילו חלקה נותנת יין מדהים, והמפנה הדרומי הוא רק פחות.
וואו.
אז ההגדרה של השטח...
אז יש הבדל אפילו ממש בזוויות נכון, האלה, אצל אותו
ממש,
חקלאי.
ממש, ממש. אני יכול להגיד לך שאנחנו בודקים אפילו חלקות מסוימות, יש הבדל, שזה קצת מקשה עלינו במחקר, בין אזורים בתוך החלקה עצמה, שורות שהן יותר דרומיות, שורות יותר צפוניות, במורד הגבעה, במעלה הגבעה, השפעה מאוד מאוד גדולה על האזור, וזה דבר שמאוד יפה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להנדס אותו, שזה, אני חושב, נורא נחמד. זה לא בניגוד לנגיד מוצרים אחרים במזון, נגיד בשר או חלב. אני לוקח את החלב, אני עכשיו מוסיף חיידקים, הופך את זה לגבינה. החלב עצמו, זאת אומרת, אם הוא יגיע עכשיו מיוטבטה, או מרמת הגולן, או מאזור, אין לו כל כך השפעה על המוצר הסופי. פה...
מאיפה הענבים באים, זה אחד הקריטריונים.
ולכן אני גם מאוד אוהב את זה, כי בעברי יש לי עבר של ההורים של אשתי, שהם שומעים אותנו עכשיו, הם מקיבוץ, ואני גרתי שם, ואני אוהב את החקלאות, וזה מוצר מאוד מאוד חקלאי.
כן, אז זה מאוד מאוד מושפע באמת מהאדמה, ומאיך שטופל העצם.
ואיך מטפלים בו גם.
כן. אוקיי, ובאמת זה מה שמשפיע על התרכובות הפנוליות האלה, שהזכרת בהתחלה, שהן בעצם עושות את כל ההבדל בין יין אחד ליין אחר.
נכון.
הן גם מביאות איתן את הסגולות אל היין, אל המשקה הזה? את הסגולות הבריאותיות שאנחנו נדבר עליהן בהמשך, אבל האם הן אחראיות לזה?
כן, הם והכהל.
אה, יחד עם הכהל.
יחד עם הכהל. הכהל יש לו תפקיד אחד מאוד מאוד חשוב. כהל זה לא דבר רע, במידות נכונות זה דבר מצוין, והתרכובות הפנוליות, שגם נותנות סגולות בריאותיות, אבל גם נותנות את הריחות, את הארומות, את הניחוחות, את ה... מה שהיננים קוראים לזה, הבאדי, הגוף, המרקם, הם מה שנותנים את זה, שזה ההבדל בין מיץ פטל מבחינת המרקם לבין היין, שהוא יותר מורכב.
זה הנוכחות של היין.
כן, למרות שאני לא אוהב את הביטויים.
אתה לא אוהב את הביטויים האלה?
לא, כי זה קצת...
בתור כימאי זה נשמע לך אבסטרקטי מדי, מופשר?
לא, 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 כי אני לא שותים כל כך יין, כי אנשים חושבים שזה משקיע רק לכאלה שמבינים, ואני חושב שיין זה משהו שצריך לשתות אותו הרבה.
אז הביטויים האלה בעצם הם שותפים למיתוג שגורם ליין לא להיות קומן שימוש, בשימוש המוני.
זה התחושה שלי.
הבנתי אותך. בסדר, אנחנו נחשוב במהלך השעתיים, יש לנו איזה ביטוי טוב יותר שהאנשים מהשורה יוכלו להתחבר ולהזדהות איתו. אז בעצם התרכובות האלה יוצאות כשהגפן במצוקה, ואנחנו נדבר על זה בשלב מאוחר יותר בתוכנית, כי זה מעניין איך גורמים למצוקה בגפן, ועד כמה זה נכון, יש איזון עדין שצריך למצוא. אני רוצה שרגע נתבונן גם בגפן, במקום התרבותי שהיא תופסת. יש לה מקום של כבוד במסורת, בתרבות היהודית. הגפן היא גם אחת משבעת המינים. אז על מקומה של הגפן בתקופת המקרא, ואחר כך גם מסתבר שביסוד המושבות, עד ימינו ממש, יספר לנו יוחנן בן יעקב, איש בית ספר שדה כפר עציון. שלום יוחנן.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר נהדר, אני שמחה שהצלחנו לשמוע אותך. אז הגפן
כן,
מוזכרת... מצוין. הגפן מוזכרת ממש במקרא, וככה מוזכרת לא מעט פעמים. מה אנחנו לומדים מהמקורות האלה? זה אחד הדברים שאנחנו יודעים, זה שסימנו אולי לאדמה פוריה. מישהו רוצה להגיד לי שכדאי לי להתמקם איפשהו, אז אומרים יש גפן ותאנים.
יותר מכל זה אומר שאלו היו המוצרים הבסיסיים ביותר בכלכלתו של אדם שחי פה בארץ. מצד אחד שבעת המינים שכבר הזכרת, מצד שני שלושת המינים, דגן, תירוש ויצהר, שחוזר הרבה מאוד, שזה דגן זה חיטה, לחם, יצהר, שמן, זיתים, וגפן שנותן גם את הענבים על כל המשמעויות שלהם, והיו לו משמעויות רבות, וגם את השיח גפן עצמו, למשל אנשים שרצו לתאר את שיח, שלווה והפריחה והרוגע, יושבים איש תחת גפנו ותחת תאנתו. זה ביטוי באמת ימי השיח הפריחה. אבל אני חושב שצריך להבין את המקום של הגפן בתרבות היהודית בשני כיוונים.
כן.
כיוון אחד מאוד מאוד ברור, זה למעשה היה המשקה המרכזי, היין בעולם העתיק. כל המשקאות שאנחנו מכירים היום, תה וקפה וכל התוססים וכל מה שאנחנו קונים בסופרים בתור בקבוקים, לא היו אז.
כן.
מה שהיה אז זה מים, יין, ולעשירים מאוד וקצת לתינוקות חלב.
מה, ויין ניצח את הצריכה של מים אפילו?
ודאי. אתה קורא למשל באחד התיאורים הקשים במגילת איכה, על מוות ברחובות ירושלים, מצור נוראי, והילדים ממש שעות לפני מותם קוראים לאמותם איי דגן ויין, תני לנו לחם ויין. נו, היום היו אומרים תני משהו לשתות.
ילדים אבל... אומרים את זה?
כך אומר הפסוק, לאמותם יאמרו, כן. לאמאות אומרים הילדים איי דגן ויין. זה סימן באמת לשיח חורבן. אבל כשהילדים של יצחק מביאים לו את האוכל כדי שהוא יברך אותם, פרשה מפורסמת של גנבת הברכות ויעקב ועשיו, אז ויבא לו יין וישת. הוא מביא לו אוכל, הוא מביא לו בשר, הוא מביא לו יין. הרמב״ם מדבר על אין שמחה בחג אלא בבשר וביין. היין היה המשקה המרכזי. לכן אגב גם חז"ל אסרו לקדש ולברך על יין מרוכז, יין מאוד מאוד מרוכז. הם חייבו לעשות מה שהיום השתפשה לנו קצת העברית, הם חייבו לשתות ולברך על יין מזוג. מזוג, הכוונה היא לא ששופכו אותו מהבקבוק לקוס, אלא מזוג, הכוונה שירבבו את היין הגולמי הבסיסי,
כן.
יחד עם מים. שאנחנו בליל הסדר אומרים, מזגו לו כוס ראשונה, כוס שנייה, מזגו, הכוונה, ערבבו.
זה כדי מה, להפוך את היין לפחות חול? ליותר...
לפחות משקר, לפחות חריף, חזק. היה יין מאוד מאוד, גם היום רוב מה שאנחנו שותים ביין, מהול במים, ברמות כאלה או אחרות.
אבל למה היה אסור לקדש על יין מרוכז?
רצו למנוע שקרות, רצו למנוע אנשים שותים על זה בלי סוף, שותים המון, וזה המשקה המרכזי. זה כן. היה המשקה המרכזי. עכשיו, הדבר השני זה שהיין, בגלל היכולת שלו, בגלל שהוא משקר, בגלל שיש לו תכונות כל כך מיוחדות, אז הוא תפס מקום בתרבויות, בפולחנים הדתיים, בכל הדתות בעולם העתיק. היהדות במובן זה שמה את היין במקום מאוד מרכזי.
כן.
שבת נפתחת בקידוש על יין, היא יוצאת בהבדלה על היין, נישואים וברכות בכל חופה זה ברכה על היין, כל חג, כל מועד, כל שמחה. הרמב״ם אומר, אין שמחה אלא בבשר ויין.
מה?
היהדות שמה
כן, סליחה.
מאוד, במקום מאוד מרכזי.
מה המקום של היין, באמת, אם אני ככה לוקחת אותנו מהמקרא קצת קדימה, לתקופה של היישוב, שאתה אומר שזה משהו שהיה, שככה היה מרכזי גם בתקופת המושבות הראשונות בארץ ישראל?
תראה, השתילה הראשונה שנעשתה במקווה ישראל, זה שתיל, שהיה המקום הראשון שבו התארגן מערכת יהודית ציונית, אם אפשר לומר, מודרנית, היה שתילת קרמים. ואחר כך הברון רוטשילד בכל המושבות, בזיכרון, בראשון, לא מקרה שעד היום בזיכרון וראשון יש קרמים ידועים מאוד, כי זה היה הבסיס, מזה הם התחילו.
כן.
ההתיישבות היהודית, החלוצית, אפשר לומר בארץ, אחד הבסיסים הראשונים שלה היו הקרמים והגפנים והיקב, הברון רוטשילד הביא את זה בוודאי מצורפת, כי הוא הכיר שם את התרבות הזאת. אבל זה נכון שארץ ישראל בכלל לאורך כל הדורות, ובמיוחד האזור שאני עכשיו מדבר ממנו, הר חברון, כפר עציון, האזור שלנו היה, הצטיין בריבוי ענבים, בריבוי יין, בשפע אדיר של יין, שפע אדיר של קרמים וגפנים, והסיבה לכך זה שהר חברון הוא למעשה רכס אחיד מאוד גבוה, אין בו את מה שאנחנו מכירים בשומרון, בגליל, בנגב אפילו, ערוצים, רכס, יש פסגות ועמקים, זה הר מאוד מאוד גבוה, עם במת הר מאוד רחבה, עם עוד כמה דברים, אחד זה מזג אוויר מאוד קר, קריר כן. מאוד רוב השנה.
שזה הגפן אוהבת.
אנחנו מתחממים, הגפן מאוד אוהבת את זה, ושניים, מה שפרופסור קרמון בזמנו העלה, זה שיש פל, בוקר בקיץ באזור הר חברון בהיקף שהוא שווה לכ-200 מילימטר גשם. זה בא מעידוי מים המלח. העידוי מים המלח זוחל, ואפשר לראות את זה פה שיוצאים כאן בבוקר, אלא יוצאים, צופים על העמקים מסביב, אתה רואה שהעמקים כולם מלאים בשכבת טל כזאת, כמו עננים, ערפל כזה שמקיף אותם.
כן. אז הגפן מתפנקת אצלכם. שם.
כן, אבל מצד שני, כשאתה מנסה לבדוק למה הגפן כל כך דומיננטית בנבואות של נביאים ובדימויים לעם ישראל, כן. הגפן היא אולי הדבר הכי מדומה. אז מצד אחד, ומסביר את זה אברבנאל מאוד יפה, למשל הכרם של ישעיהו, הוא אומר שמצד אחד הגפן...
יש לנו ממש לא עוד כמה שניות.
לתנאים. אז...
כן.
אוקיי, היא יכולה להתקיים באדמת צלעים הכי קשה, היא יכולה להתקיים בכל מקום, היא יכולה להתקיים עם מעט מאוד מים, מה שהכי חשוב זה הטיפול בגפן. וזה יודעים הקורמים בהר חברון פה, הערבים שישבנו איתם עשרות ומאות שעות כדי ללמוד על דרך הגפן. הסוד הוא הטיפול המאוד מסור, המאוד נכון, והדבר השני אז... זה הדרך שבה ההדליה, הדרך שבה גובה הגפן. כן. יש גפנים סורכות על האדמה, ויש גפנים סורכות יפהפיות, תלוי על מה הוא נשען.
מעולה.
אומר אברבנאל, ככה עם ישראל, תלוי על מה
רבה.
הוא נשען.
תודה רבה. יוחנן, תודה רבה, אנחנו נצטרך לסיים, אבל מי שמגדל גפנים יכול היה ללמוד הרבה, אז תודה רבה לך, איש בית ספר שדה בכפר עציון, להתראות.
המשך לשיחה שהיה לך עם הבחור מכפר עציון, הסיבה ששתו בעבר יין, לא רק בישראל, לא רק בארץ ישראל, אלא בכל העולם, כי המים היו מזוהמים, כן. ולכן הם היו חוטפים מחלות מעיים, ואז הם היו פשוט מוסיפים את היין, או ששותים יין, לילדים היו נותנים יין מהול, כי יש בו כהל, והכהל זה חומר מחטא. הורג חיידקים, כולנו יודעים שאפשר חטא באמצעות כהל, ולכן היו שותים יין, והצריכת היין בעבר הייתה פי... עשרות מונים יותר מאשר צריכת היין היום, לא כן. רק פה, אלא גם באירופה.
יפה שידעו את זה כבר אז, והשתמשו בזה כמו שצריך, למטרות בסך הכל, אתה יודע, יעילות.
כבר בתקופת הרומאים, שהיו הגלדיאטרואים, כן. שהם היו נפצעים, היו מורחים להם יין על הפצעים כדי לחטא את זה.
והם היו נפצעים היטב, מה שנקרא, לא איזה קטטה בין ילד עם ילד בשכונה. טוב, אז אמרנו שבעצם התרכובות הפנוליות, שעושות את כל ההבדל בין יין ליין, הן יוצאות החוצה, אני אגיד את זה, בצורה ציורית, בדרך כלל כשהגפן במצוקה.
נכון. קודם כל אני חייב לציין ש... אני, המחקרים שלי הם בשיתוף פעולה עם שני חוקרים, דוקטור עומר קרין ממו"פ צפון, ודוקטור תרצה זהבי, שהיא מומחית של מחלות גפן, שהיא משירות ההדרכה של משרד החקלאות. וכמו שאמרתי קודם, הגפן הוא משהו מאוד חקלאי, אני לא כל כך מבין בגפן עצמה, אני מבין בכימיה של היין, וזה השיתוף הפעולה הפורה בינינו. כדי שהגפן תיתן את הפרי הטוב הזה שאפשר להפיק ממנו יין כל כך טוב, הגפן צריכה להיות קצת בסטרס, במצוקה. כי למעשה הגפן, מה המטרה שלה? מה המטרה של כל אורגניזם בעולם? זה להתרבות. אז הגפן מייצרת פירות מתוקים, את הענבים, כדי שיבואו חיות, יאכלו את הפירות האלה, ואחר כך יפרישו אותם במקום אחר, והגרעינים שהם יפרישו יצמיחו גפן חדשה.
יש צמחים שעובדים הפוך, הם לא רוצים שיאכלו אותם, לא? בצל? לא?
הבצל אבל ההתרבות היא...
אחרת.
אחרת,
בדיוק.
כן.
אז, מדברים... אז זה חשוב להגיד. אז כן. פה ספציפית ההתרבות היא באמת בזכות...
כמו הרבה פירות. לחיים. כמו הרבה פירות, כמו עקבניות, תפוחים ועוד ועוד, כן. שיש לנו את הגרגלים, שזה הזרעים. עכשיו, היא צריכה להגן על הפירות האלה. אז חלק מהתרכובות האלה נותנים הגנה לגפן מפני כל מיני מזיקים, שזה יכול להיות קנימות, שזה יכול להיות עובשים, חיידקים, נזקי קרינה, נזקי חמצן, ולכן הגפן צריכה להיות קצת במצוקה, ומגדלים את הגפן במצב שהוא קצת תהיה במצוקה, לא יותר מדי, אבל לא פחות מדי, כדי באמת שתיתן יותר ויותר ויותר מורכבות של אותם חומרים,
של אותם תרכובות
פנוליות.
אם נגיד הלחצנו אותה קצת יותר מדי, מה קורה? אם מפסיקה להשקיע בפרי ומשקיעה במקומות יותר, במרכאות אני אומר, קריטיים לקיום שלה?
מה שקריטי לקיום שלה זה הפרי.
זה הפרי בכל זאת,
כן?
אוקיי.
אבל היא פשוט, את יודעת, זה כמו שסוס לא תיתנו לו לאכול, הוא בסוף ימות, אז גם הגפן עלולה בסופו של דבר, בוא נגיד לא למות, אבל לתת פרות פחות, פחות טובים, כי היא פשוט לא יכולה לעמוד בלחץ הזה.
אז באמת השוויתה את זה לחיה שלא נותנים לה לאכול, ובהקשר הזה אני מבינה שמה, פשוט כשכדי להכניס אותה לסטרס, אז אנחנו לא נותנים לה מים לגפן?
קודם כל האזור שבה היא גדלה, זאת אומרת, בואי נתחיל באזור, כן. הקרקע צריכה להיות קרקע שלא יהיה לה יותר מדי טוב, והזכירו פה בזיכון יעקב, כן, נגיד בזיכון יעקב, הענבים באזור, זה אחת, באמת הברון רוטשילד, בגלל שהוא מצרפת, אז הוא אמר בואו נגדל פה ענבים, אבל הענבים שהם מאזור החוף, הם לא נתנו ינות מאוד מאוד טובים, ורק בשנות ה-80 של המאה הקודמת, של המאה ה-20, שהתחילו לגדל ברמת הגולן ובאזורים אחרים, או באזור, וקצת התמקצנו בקטע של הגפן, היין היה די, לא משהו, בוא נגיד ככה, מי שזוכר את יין הפטישים מהצבא, מלפני, זה אני זוכר, לפני 25-30 שנה, אז זה לא היה איזה יין מעולה, ולא דיברו על זה, אלא רק לקידוש.
קראו לו יין הפטישים לאלה שצעירים מבינינו, ולא זוכרים את היין של לפני 30 שנה.
ככה היה נקרא היין שהיינו שותים בקידוש בצבא היין פרשי.
אוקיי, אוקיי.
אז אנחנו באמת צריכים לדאוג שהגפן מצד אחד תהיה קצת בסטרס, מצד שני לא יותר מדי, לא יותר מדי חום, אחת הבעיות המרכזיות. המחקרים שלנו שאנחנו עושים היום, הנושאים שאנחנו עובדים עליהם, הם בעיקר נושאים חקלאיים. הטיפול בגפן עצמה ומציאת אזור הגידול המתאים.
אז יש לי שאלה. לפני שאתם מתערבים, איך הגפן שומרת על הפירות שלה? מה היא עושה? איך היא יודעת כמה צל הפרי צריך? איך היא יודעת כמה, לא מצליחה, כמה אלווה, אתם הרי מכוונים, אתם הרי גוזמים בהתאם, מכוונים.
הגפן מבחינתה, היא רוצה שהפרי יהיה, שיהיה פרי ושהוא יהיה מתוק.
מתוק. מגרה, מפתה.
כן, שהחיה תרצה לאכול אותו. כן. החיה פחות אכפת לה אם זה יותר פנולים, פחות פנולים, היא אוהבת מתוק. אנחנו רוצים שזה יהיה יותר מורכב, ולכן אנחנו גורמים לזה שהיא תייצר יותר ממה שהיא מייצרת בטבע.
מה שמייצר מתוק מה? זה ריבוי מים?
לא, מה שקורה...
מה מייצר פרי מתוק, אני שואלת.
קודם כל... הגפן, את המתוק זה סוכר. היא מתחילה, בהפשלה שלה, היא מייצרת סוכר מהאנרגיה שהיא, זאת אומרת שהיא מפיקה מהפוטוסינתזה ומחומרי מוצא, היא מייצרת סוכר, ואנחנו רואים שיש עלייה בריכוז הסוכר תוך כדי תהליך ההפשלה.
כן.
וזו המטרה שלה, לייצר את הסוכר הזה.
אוקיי, ואז אתם מתערבים, וגורמים לה לייצר פחות סוכר?
עכשיו, הסוכר הזה בהמשך, כשהיין אנחנו מכינים אותו עם השמרים, הסוכר הזה הופך לכהל. עכשיו, ככל שיש יותר סוכר, יש יותר כהל, שזה גם כן דבר שאנחנו לא כל כך רוצים, כי אנחנו לא רוצים אחוז כהל מאוד גבוה, כי זה שורף את הלשון, ואז אנחנו לא מרגישים את הטעמים המיוחדים של היין, שזאת אחת הבעיות היום בגלל ההתחממות. עכשיו, ככל שיותר חם, יש יותר אנרגיה לייצר יותר סוכר, והסוכר עולה מאוד מהר, לעומת זאת התרכובות הפנוליות עולות יותר לאט. ואז יש, הסוכר פשוט ממסך על התרכובות הפנוליות האלה. אז אנחנו מנסים לעשות שהעלייה של הסוכר תהיה במקביל לעלייה של התרכובות הפנוליות האלה.
כן.
ואלה המחקרים, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות בטיפולים, מנסים לעשות בטיפולים בקרם עצמו.
טוב, זה גם אגב מאוד יעיל באירופה. אתה תספר לי אחר כך באמת איך אתם עוזרים למקומות אחרים בעולם להתמודד עם זה שאצלם פתאום נעשה יותר חם.
משתדלים לעזור.
משתדלים לעזור. אז אני רוצה שנצרף לשיחה שלנו את, את סמדר כהן, לא? אנחנו, אני לא יודעת אם איתנו או לא, אז אנחנו יכולים פשוט להמשיך לשוחח. אז אני רוצה באמת לשאול אותך עוד על התהליכים, על המחקרים שאתם עושים ביחד. אז אנחנו רוצים לדעת, גם הזכרת את סוג הקרקע, להבין מה, איפה אנחנו מגדלים. אנחנו רוצים לדעת גם את המזג אוויר, נקרא לזה ככה בפשטות. אבל סוג הקרקע זה אחד הדברים הכי מלאים בסימני שאלה. אנחנו עוד לא באמת מכירים את ה... אנחנו לא יודעים עדיין לפענח בכלל את כל מה שיש בתוך הקרקע. איך אתם ניגשים לדבר העצום הזה?
בניסוי וטעייה, תראי, המנסים.
כמו מדע טוב.
כן, אני אומר שוב פעם, אנחנו מנסים כי המון גורמים משפיעים. זאת אומרת, גורמים שאנחנו אפילו, אם היינו יודעים את כל הגורמים, זה יותר קל, כי אני יודע מה לבדוק. יש המון גורמים שאני אפילו לא יודע מה הגורמים שמשפיעים. אז מחקר אחד שמאוד גדול, בשנת 2009, משרד החקלאות נטע קרמים באזורים שונים בארץ,
כן.
עם חמשת הזנים המרכזיים, שלושה אדומים, שני לבנים, קברני סוביניון, מרלו, שירז, שרדונה וסוביניון בלן, שזה לבנים,
כן.
עם תתי זנים שלהם, מרמת הגולן ועד השפלה.
שזה כבר מסבך את הסיפור שיש תתי זנים, זה
כן,
עוד נתונים.
יש פה גם גנטיקה, בדיוק. כן. והרעיון של משרד החקלאות היה, זה בואו נגדל, נכין מהם יין, ונראה באיזה אזור היין יותר טוב, ונוכל להשוות, שאם חקלאי עכשיו באזור עמק האלה רוצה לנטוע קרם, אז אומרים לו, שמה, אצלך מתאים מרלו, אצלך מתאים קברני סוביניון.
אז רגע, אז שתלו את כל החמישה סוגים בכל אחד מהאזורים?
נכון, אוקיי. עם תתי הזנים שלהם, לכל אחד יש 4-5 תתי זנים, ומה שאנחנו עושים, אנחנו, זה מחקר שהקרמים נשתלו ב-2009, מ-2012 התחלנו להכין יין, כל פעם מזנים אחרים, למשך שנתיים, ואנחנו מייצרים את היין, ואז עושים אנליזות. איזה אנליזות? אז כמובן יש את האנליזה של טעימה, שיש לנו יננים שתואמים, ומגדירים לנו את הדבר הזה, אבל אני במעבדה שלי יודע לעשות אנליזות כימיות ואורגנולפטיות, שזה תחושתיות. המושג המסובך הזה, זה תחושה, למעשה חישת מזון, כי בתל חי יש לנו מעבדת חישה מאוד מתקדמת, בכלל החוג למדעי המזון מאוד במין עלייה לוגריתמית כזאת, עם שיתופי פעולה גם עם תעשיות רגילות נקרא לזה,
כן,
לא
במרכאות.
של יין. אז יש לנו למשל אף אלקטרוני שיודע לחוש, יש לי לשון אלקטרונית שזה מכשיר ייחודי שיש רק אצלנו, ועוד מכשירים שיודעים להפריד את החומרים ולזהות אותם, חומרים נדיפים, GCMA.
אז לא ככה אתה ממש אתכם, מנסה להפריד את התרכובות הפנולת.
ולדעת, ואז קודם כל למשרד החקלאות חשוב איזה אזור יותר טוב, אבל אנחנו במדע רוצים להעמיק ולדעת יותר. ואז אני יודע למשל איזה חומרים אותו זן נוצרו יותר ברמת הגולן, לעומת רמת סירן, שזה בכפר תבור, או באזור ביתר, או כל מיני אזורים אחרים. ואז אני מנסה לראות, אוקיי, יש לי עכשיו הבדלים, אני גם יודע איזה חומרים נותנים את ההבדלים האלה,
כן.
וכך אנחנו לומדים. השלב הבא זה לבוא ולהגיד, הרי אני לא יכול לקבוע את סוג הקרקע, זה לבוא ולראות, אוקיי, מה משפיע? אז אולי הטמפרטורה, אז אנחנו מנסים לראות מה הטמפרטורות.
לבודד אותה, לראות את הטמפרטורה מנתונים אחרים. יש.
זה מאוד מאוד מורכב, אני לא יכול לשים עכשיו, אף אחד לא יודע, לשים את האצבע. זה הגורם, זה הגורם, זה הגורם, זה הגורם, כי אמרתי שהשונות אפילו בתוך קרם אחד יכולה
בדיוק.
להיות שונה.
זה מעניין. זה מעניין, רק שאני לא יודעת איך אתם הולכים להגיע למסקנות מזה, לתוצאות, ממש להגיד, להוא מזיכרון יעקב ולהי
מגולה מהגולה. לא, אז אתה בגדול יכול להגיד, אוקיי, אצלכם מתאים יותר ככה, יותר ככה, וגם הוא צריך לנסות, כי גם אצלו...
כן. ואתם מבקשים מהם אחר כך אחרי שהם עושים, הרי גם חקלאים הם הרבה פעמים עושים סוג של ניסוי וטעייה בעל כורחם, האם אתם מבקשים מהם אחר כך לדווח לכם כמה שנים כדי ככה לעקוב אחרי
אנחנו
המחקר?
אנחנו בשיתופי פעולה עם יקבים, כן. שהם באים ואומרים לנו, אנחנו כמו שאת אומרת בדיוק, הם עושים ניסויים, אני בקשר עם הרבה מאוד יקבים,
כן.
שהם מבקשים ממני. כי יש לי את היכולות המדעיות, ואני,
המדידות.
יש פה מין סימביוזה כזאת, ושיתופי פעולה מאוד מאוד מעניינים בין השטח, כי אני לא איש שטח, והשטח צריך לתת לי את מה מעניין אותו ומה הנתונים, וזה מאוד מאוד, החיבור הזה, שאצלנו בצפון הוא גם, אנחנו בפריפריה, זאת אומרת, אתם פה בתל אביב, מעבר לחדרה, זה נראה לכם כבר סוף העולם, למרות שאני יודע שאת מהצפון, בברך,
אבל אני מודה לך שאמרת את זה.
השיתוף פעולה הזה של הצפון הוא מאוד מאוד נחמד, אני יודע שגם בדרום ככה.
כן, יוצאים חוצה מהאקדמיה,
כן, יש שיתופי פעולה, האקדמיה יותר מחוברת לסביבה, ויש לנו תפקיד, לא סתם שמו אותנו בתל חי, אנחנו צריכים להיות בקשר עם הפריפריה הזאת.
כן, היא לא יושבת במגדל השן.
ממש לא, ממש לא. לא רק ביין, בכל
התחומים. כן, בכל התחומים, בוודאי. אני שמחה עכשיו לצרף לשיחה שלנו את סמדר כהן, לשונאית התאגיד, שתספר לנו על כל מיני, הרי זה הרי מוקף בביטויים, מילים, יש כל כך הרבה מושגים, אני לא בטוחה שאני משתמשת בכולם נכון, וסמדר תעשה לנו סדר, מסתבר שאפילו האקדמיה העברית ללשון הוציאה ספר מונחים שקשור ביין, אני לא יודעת אם ידעת. כן, מסתבר שזה עד כדי כך חשוב ומשמעותי בתרבות שלנו כנראה. היי סמדר.
בוקר טוב גיל.
אני מצטערת שאני תמיד מהירה אותך בשעות מוקדמות, אחר כך את בטוח תעניש אותי על זה איכשהו עם העברית שלי, שהיא לא בסדר בשידור.
העברית שלך היא מן הטובות, אנחנו יכולים להודות לזה, הנה גזלת כבר מחמאה על הדרך, על הבוקר.
הייתי צריכה איכשהו להביא אותך אליי, סתם אני צוחקת.
אבל אם כבר עברית, אז אני אתקן רק דבר אחד, לא ספר מונחים, אלא האקדמיה ללשון העברית מוציאה מילוני מונחים.
מילוני מונחים.
באמצעות ועדות מקצועיות שפועלות בכל רחבי הארץ, בכל מיני תחומים. אחת הוועדות גמרה את עבודתה בשנת תשע"ג, והיא הייתה הוועדה למונחי עין. ובסוף עבודתה קיבלנו כ-200 מונחים שקשורים ביין, בוצרה, הכנתו וכו'. ואם את רוצה, אז אני אספר לך כמה מהמונחים שיש במילון החמוד הזה.
מה זה אם אני רוצה? את רוצה שאני אשלח אותך חזרה לעבודתך מבלי שתמצי את הזמן שלך בשידור? תספרי לי.
טוב, אז נראה לי שאפשר להתחיל אולי במילה בציר או בוצר, שהוא כן. המקצוע שבוצר את הענבים מן הקרם. השורש של זה, השורש של בציר הוא בית צד ירס, זה שורש שמוצאים אותו רק בעברית, אין לו אחים בשפות השמיות האחרות. אנחנו מוצאים אותו כבר במקרא, כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך למשל. והפירוש כמובן היא ליקוט הענבים, אבל בעברית יש לו גם משמעות של המועד או העונה שבה עושים את הפעולה הזאת, ואנחנו אומרים עונת הבציר. כן,
כן.
במשנה יש משהו נחמד, אני מאוד אוהבת את הפעולות החקלאיות האלה, כי בעברית יש ממש שמות ספציפיים לכל פעולה חקלאית אפשרית.
זה גם משתנה מסוג הגידול.
נכון, בדיוק, ואנחנו מוצאים במשנה ממש כמה וכמה משניות שמתארות את כל הפעולות החקלאיות על פי שם העושה אותם או על פי העונה שבה הם נעשות, ויש לנו בוצר לגפן, יש לנו גודד לתמרים, ועונת הגדיד אנחנו
גם אומרים. גם לתאנים יש משהו נחמד. אורה?
לתאנים יש לעירות תאנים, אורה זה המקצוע, נכון מאוד. יש לנו מוסק זית, עונת המסיק.
מוכר.
ויש לנו מי שקוצר את התבועה בעונת הקציר. אז ממש אחד הדברים היפהפיים בעיניי, עד כמה אנחנו למדים מן הדבר הזה עד כמה החקלאות הייתה מהותית ומשמעותית בחיי העם היהודי בתקופת המקרא, בתקופת המשנה.
כן.
בעצם זה אחד הדברים שמאפיינים שפות בכלל בעולם, אם אנחנו ככה נחרוג לרגע. אוצר המילים של שפה מלמד על התרבות שלה. וככל שיש יותר מילים לציון דבר אחד ספציפי או תחום אחד ספציפי, ככה אנחנו למדים שהתחום הזה הוא מאוד משמעותי.
כן, עסקו בו ממש לפרטי פרטים, לכן גם כנראה הוא קיבל את המושגים בצורה מאוד מאוד מדויקת.
נכון, אני תמיד אוהבת להביא דוגמת השלג והאסקימואים, כי תמיד בשפות הסקנדינביות לשלג יש מיליון סוגים של שמות, וכל שם נותן בדיוק את המשמעות הספציפית של השלג הנופל בדיוק מלמעלה למטה, השלג הנופל בזווית, השלג הקל, השלג הכבד, זה ממש
סמדר, כרגע איששת לי דילמה שאני לוקחת, נושאת איתי שנים מה שנקרא, משום שאני לא הייתי בטוחה. לא, האמת ש... על זה לא חשבתי, אבל כרגע פשוט איששת לי שזה לא מיתוס, הסיפור הזה עם השלג והשמות המרובים.
סיפור אמיתי לגמרי, והנה, זאת בדיוק המשמעות, כי השלג הוא מאוד מהותי בתרבות.
כן.
נחזור אלינו, ואל הציטוט החביב שהבאתי מן המקרא, כי תמצור כרמך לא תעולל אחריך, אז תעולל כמובן מזכיר לנו איזושהי מילה שאני בטוחה שאת מכירה אותה.
כן. את רוצה שאני אגיד אותה?
עוללות.
עוללות, כן, אוקיי.
מה רציתי?
כן, כן, לא, זה מה שרציתי להגיד.
עוללות, או ביחיד עוללה, ובפועל העולל, ואנחנו מכירים את העולל בהרבה מאוד שירים, למשל, העולל כגפן שירית הרחש, מצלצל של רחל.
לא, לי לא.
בשיר שי. לא, נכון, אנחנו חייבות להשלים את
העולל. אנחנו נשלים, אנחנו נשלים.
עוללה זה אשכול מאוחר של הגפן, שניסה על בני שריגים, כך הגדירו במילון המונחים של שריגים, סליחה, כך הגדירו במילון היין.
מה זה אומר אבל? זה אומר שכבר הוא לא, אי אפשר לא כיף לאכול אותו, לא עושים ממנו יין, מה זה אומר?
ויש לזה שני שימושים במקרא. אחד הוא שקולות שהם האחרונים שצמחו, כלומר, מה ש... כאילו מה שנשאר בסוף העונה של הגדיד, האחרונים שגודלו...
של הבציר.
בציר.
הפכת אותנו לתמרים, נו באמת. אוקיי.
כן, אני כל כך אוהבת את עונת הגדיד, ואני כל כך מרגישה שהיא נגמרה לי השנה מהר מדי, אז כנראה הלב הולך לשם. והאפשרות האחרת היא שנותנים במקרא למשמעות של עוללות, זה המתנות עניים, הדבר ש... נשאר אחרון לאיסוף של העניים, מעין לקט שכחה ופאה שיש לנו בשדה, ככה העוללה הוגדרה במקרא גם כזאת שאמורים להשאיר אותה לתרומה לעניים, שהעניים יכולים לבוא לאחר העונה של הבציר, לאחר שאספנו את כל הדברים, את כל התבועה שמאפשרת לנו להתקיים, למכור וכו', יש גם להשאיר מתנות לעניים חינמיות כאלה.
חינמיות.
כן.
בשדה, בואו לאסוף. אז יש לי שאלה רגע, תצטרכי לרדת רגע ברמה שהגענו אליה בשיחה הזו, ולהסביר לי מה כל ההבדל בין המונחים השונים. למשל, אוקיי, אז יקב זה באמת המתקן לעיבוד הפרי ליין. כרם זה המתה עצמו, אבל יש גם גת, נגיד, נכון? גת.
כן, אבל גת פחות שייכת לענבים, גת יותר שייכת דווקא לזיתי, משם על בעיה, ואנחנו מכירים את הביטוי גת שמנים, זה עוזר לנו מאוד לזכור את
זה. מה, אבל היא לא משטח דריכה כללי כזה, גם לענבים?
היא לא נכללת במונחי היין, אז אני מניחה שלא, אבל יכול להיות שזה, כלומר, מה שאני חושב, אם אני לא טועה, אז בהקשר הזה אומרים אגן דריכה.
וואו, מעניין.
זאת שאלה מתקילה. במקורות שלנו גת לא משמשת לדריכת ענבים.
אז טוב שאמרנו את זה, משום שנדמה לי שזו טעות נפוצה. סמדר. ומה אם, יש גם זמורה.
הטריק יפה, הטריק שאני מאוד אוהבת לתת, הוא פשוט, בואו נזכור את הצירוף גת שמנים, יש גם מקום כזה בירושלים.
כן.
גת שמנים, כלומר, המקום שבו דורכים את הזיתים ויוצרים מהם שמן.
שלשמחתנו כבר כנראה לא דורכים עליהם ממש, כמו שמאיר אמר לי בתחילת התוכנית.
נכון, אבל רק חוץ מבמקרה אחד, בהפעלות לילדים, בכל מיני אתרים, כל מיני אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים, כן. עדיין דורכים על הענבים כדי לעשות מהם יין.
בשבילה, באמת רומנטיקה כנראה, והחינוך, מה שנקרא. תראו איך פעם היה קשה. סמדר, אני רוצה לשאול אותך גם על שאלה שלא קשורה לנושא שלנו, בעקיפין.
רגע, אז מי לי עוד מילה אחת.
מילה אחת.
שאני ממש ממש אוהבת.
קדימה.
את יודעת מה זה זג?
לא. הקליפה של הענבים, העורכת של התוכנית עכשיו לחשה לי את התשובה באוזן.
תגידי לי, ענה שכבר קיבלה ממני 5 נקודות יתרון.
יש, היא צוהלת.
ואת יודעת למה קוראים לזה כך?
לא, ספרי.
אז ככה, זג זו באמת הקליפה הדקה של העיניו, ויש על זה דווקא סיפור יפה במקורות שלנו, החכמים במשנה התלבטו האם זג הוא הקליפה, או אולי דווקא החרצן.
מצחיק, זה או הליבה או החוץ.
בדיוק, ובדיוק במילים האלה הם השתמשו כדי לדון בדילמה הזאת. הם ממש השתמשו בשאלה, האם זה הדבר העוטף את העיניו או הדבר שנמצא בליבו. וממש ממש זאת הייתה המחלוקת. יש לנו במשנה גם מקורות שמעידים על זה שמדובר דווקא בגרעין או בחרצן או בדבר שבפנים. במילון מונחי היין כמובן, מדובר בקליפה של העיניו, ומה שיפה בזה, זה שהשורש, או אחד ההסברים הראשוניים לזג, זה שזה כמו במילה זגה, זגוגית, יעני, מה שאנחנו מכירים, זגוגית, זכוכית, כן, דבר דק ושקוף.
כן. זגוגית, אוקיי, כן, אז בעצם זה הקליפה השקופה בעצם שעוטפת את העיניו?
בדיוק, אז
זה הקליפה השקופה או הקליפה של העיניו?
הקליפה הדקה של העיניו.
דקה, אז משום שהיא דקה, הניחו שהיא כנראה שקופה, לפי המבט של מאיר פה אני...
בקליפה עצמה יש את כל החומרים שאנחנו מדברים עליהם, שם יושבים רוב החומרים בקליפה של הענב, אז של העיניו.
של העיניו, כן, גם אני הבנתי שלא צריך להגיד ענב אלא עיניו. טוב, סמדר, אז למדנו, למדנו על זג, למדנו על מונחים, תודה על הלשון העברית ותודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
להתראות. אז אנחנו נמשיך לפטפט על הדבר המורכב הזה, שנקרא יין, ומה שמורכב בו זה בסך הכל ה-0.6%, אבל מסתבר שגם מה שמשפיע על אותם אחוזים הוא מורכב בפני עצמו, וזה ככה ממש איך מגדלים את הגפן. אז אנחנו, כן.
נכון מאוד, ובמחקרים, כמו שאמרנו בשעה הקודמת, שהסביבה הגלובלית משפיעה, וגם הסביבה המקומית, המיקרו-אקלים על הגפן עצמו, והטיפולים שאנחנו נותנים לגפן, והמחקרים שאנחנו עושים, כמו שאמרתי, עם חוקרים ממו"פ צפון וממשרד החקלאות, שהם למעשה המומחים בגפן עצמה, אנחנו בודקים את תנאי הגידול, ואיזה תנאי גידול אנחנו בודקים, או מה המחקרים שאנחנו עושים כרגע. אחד הדברים שמשפיעים על כל צמח וגם על הגפן זה כמות ההשקיה שיש לו.
כן.
באופן עקרוני הגפן לא צריכה הרבה מים, אמרנו שאנחנו רוצים שהגפן תהיה קצת בסטרס. אז אנחנו לא רוצים לתת לה הרבה מים, בנוסף לכך גם הטמפרטורה מאוד משפיעה. ואז באירופה, שכמו שאמרנו צרפת היא הממלכת היין כמו שמנסים להגיד, באירופה במשך מאות שנים הקיץ היה קיץ יחסית קריר עם הרבה משקעים, ומה שקורה בשנים האחרונות אנחנו צופים בהתחממות של כדור הארץ, ובארבע-חמש שנים האחרונות באירופה, בצרפת, הקיץ הוא נוראי. אני הייתי בשנה שעברה בכנס בבורדו, בחודש, בעשירי ליולי, היה 40 מעלות חום, ואני יודע מקולגות שזה נמשך ככה גם באוגוסט, ואז הם צופים...
לא רק האנשים סובלים, גם לגפן יש
נכון,
מה
ואז,
לומר.
נכון, ואז הגפן סובלת, והם לא משקיעים שם, ומה שקורה זה שהם ראו ירידה באיכות היין, ובצרפת, עם כל המסורת שלהם, שהם יכולים, המסורת של המאות שנים, שהאבא, הסבא נתן לאבא ולבן ולנכד ולנין,
קרם עובר בירושה כנראה.
בדיוק, כי יש להם בעיה להתמודד עם הסיפור הזה. עכשיו, מה התרומה של מדינת ישראל יכולה להיות בדבר הזה? מדינת ישראל בכל העולם נחשבת בצדק כמומחית בתחום ההשקיה. אנחנו המצאנו את כל הנושא של הטפטוף, לא רק בגפן, בגפן זה משהו חדש לחלוטין, אבל בכל העולם מוכרים טפטפות שלנו, יש מפעלים מאוד מצליחים, נטפים ועוד ועוד ועוד. ולכן מסתכלים עלינו ועל משטר ההשקיה, כי אנחנו פה בארץ כן משקים את הגפן, כי אנחנו מדינה חמה.
כן.
ולמרות שאנחנו מדינה חמה ולכאורה לא קלאסית לגידול הענבים, עדיין העיינות שלנו מצליחים מאוד בתחרויות אובייקטיביות בעולם.
שיטת ההשקיה אבל באמת צריכה להיות מותאמת ספציפית לגפן, היא ממש שונה כשאנחנו מעבירים מגידול לגידול, השיטה עצמה, כאילו ברור שהכמות שונה, כן? כמות המים.
כשאנחנו מדברים על השיטה, אנחנו מדברים על טפטוף, זה שיטה כללית. כל הסיפור זה משטרי השקיה. איזה משטרי השקיה אנחנו נותנים? וזה גם מאוד חשוב איזה קרקע יש לנו, כי יש קרקע שמחזיקה את המים, ואז היא יותר לחה לאורך זמן, יש קרקע שלא מחזיקה את המים, ואז היא מתייבשת, ואז אתה צריך לעשות משטר השקיה אחר.
אולי תחוף יותר.
נכון. אז אנחנו, אחד המחקרים שלנו שהתחיל השנה זה משטרי השקיה, גם באריאל עובדים על זה בצורה מאוד נרחבת, על נושא של משטרי השקיה, וזאת תרומה שלנו, כי בנושא היין אנחנו קצת קשה לנו להתמודד עם ההיסטוריה והמסורת של אירופה, ביננות, כן. אבל בנושא הזה של השקיה, בהחלט יש לנו מה לתרום, ומתחילים להסתכל עלינו ועל היכולות שלנו בתחום הזה, ואנחנו עכשיו, בשנים האחרונות, נכנסים באמת למחקרים בתחום הגפן.
גם אז... זה ניסוי וטעייה? אתם ממש ככה מייצרים איזשהו משטר, בודקים אותו לאורך כמה זמן, חודש צריך? חודש, לא, שבוע, עונה, שנה, עונה.
עונה. אתה עושה כמה טיפולים שלה, אתה לא עושה משטר אחד, אתה עושה כמה משטרים,
כן.
אתה לוקח חלקה אחת, מחלק אותה לאזורים, לכל אזור בחזרות, זה ניסוי מדעי, כי אתה חייב חזרות.
כן.
אתה עושה מספר חזרות.
זאת אומרת, זה לא
חזרות,
מספיק שזה עובד פעם אחת או לא עובד פעם,
לא,
אחת,
לא,
צריך לחזור.
לא, אתה עושה מספר חזרות של משטר אחד, ומספר חזרות של משטר אחר, זה נקרא טיפול, המשטר הזה זה נקרא טיפול, עושים את זה שנה אחת, עושים את זה שנה שנייה, ועושים את זה שנה שלישית, ואז אם אתה מקבל הדירות, כלומר חזרה לתוצאות, אז אתה יכול לתת איזשהן מסקנות,
שהיין הזה יצא
בדיוק, ואז אתה גם בודק את היבול, ויש הרבה פרמטרים שאנחנו בודקים, לא רק איכות היין, איכות היין זה בסוף, חשוב גם היבול, יותר יבול, פחות יבול, יותר מחלות, פחות מחלות, יש המון פרמטרים שמשפיעים על הסיפור הזה. אז זה נושא אחד. הנושא השני, כמו שאמרתי, זה נושא של חום וקרינה. הקרינה הישירה של השמש משפיעה על הטמפרטורה. עכשיו, הגפן עצמה יש עלים, כמו כל צמח.
שיכולה לעזור להגן על הפרי מפני הקרינה.
נכון, אבל מצד שני, יותר מדי קרינה זה צל, ואז לא מגיע שמש, והיא לא יכולה לעשות...
יותר מדי עלים זה צל,
נכון.
כן.
אוקיי, ואז יש לנו פחות פוטוסינתזה, שזה התהליך שהצמח מייצר באמצעותו את האנרגיה, לייצר את כל החומרים, הגודיז, שמשרתים אותנו, ולכן גם צריך לגזום. הפעולה נקראת חילון, כי אתה יוצא כמו חלונות כאלה,
כן.
זה פעולה שעושים באופן רגיל, בכל גפן, גם באירופה, אבל השאלה כמה לחלן. זאת אומרת, כמה להוריד עלים, ואחד המחקרים שלנו הנוספים זה טיפולי חילון, יותר חילון, פחות חילון, בלי חילון, כלומר, יותר הורדת עלים, פחות הורדת עלים, באיזה גובה להוריד את הדבר הזה, ואז אנחנו בודקים את הנושא הזה. המחקרים החקלאים האלה שהם יישומיים, מהם אפשר ללמוד הרבה גם על הפיזיולוגיה של הגפן, איזה חומרים היא מייצרת, איזה תנאים משפיעים.
אנחנו בעצם רואים ורואות איך היא מגיבה.
בדיוק, איזה גנים מופעלים, ולכן המחקרים האלה יש להם השלכות גם בסיסיות. זאת אומרת, אנחנו יכולים למצוא פה גם, חוץ מהדבר שהוא, אני לא מזלזל בו בכלל, והוא מאוד מאוד חשוב, שהוא המעשי, היישומי, אפשר גם לעשות פה מדע בסיסי, וזה מה שאנחנו
עושים. הארדקור, מה שנקרא.
נכון.
משום שהסברת לי שזה אקוסיסטם מורכב, וכל תנאי קטן, כל נסיבה שהיא משתנה בשיטת גידול, בתנאים של המזג אוויר וכו', יכולה להשפיע על העיניו ועל החומרים שיש בו, ומהם נפיק אחר כך את היין. אז איך אתם לוקחים את המסקנות האלה שנמצאות בישראל בסך הכל, במשטחים פה במדינה שלנו, ואחר כך הצרפתים, איך הם יכולים לעשות אדפטציה לשטחים שלהם ולעשות משהו יעיל?
הם יצטרכו לנסות אצלהם גם, אבל...
אז זה מחקר שכאילו, המחקר בדרך כלל, לא בדרך כלל, אבל יש הרבה תחומים שבהם מחקר שנעשה בבלגיה, לא משנה שהוא בבלגיה, הוא רלוונטי עכשיו לכולנו,
כשאני אומר, שוב פעם,
בחקלאות זה כנראה פחות ככה.
יש שונות. יש שונות, אבל אתה נותן איזשהו דפוס מסוים. אתה אומר, אוקיי, חבר'ה, צריך להשקות שבוע לפני הבציר, שבועיים לפני בציר, כי אז זה מה שעשינו במחקר, אני לא יודע עוד מה התוצאות שלו, זה מה שניסינו, אחד הטיפולים.
כן.
כי אז לקראת הבציר, בגלל הטמפרטורה והחום, מה שראינו זה שהענבים מצטמקים, הם הופכים לצימוקים, ואז גם ריכוז הסוכר מאוד גבוה, והענב נראה מאוד לא טוב, ואז אתה בא ואומר, דבר שלא עושים בדרך כלל, בוא ניתן השקיה איזה שבועיים לפני הבציר, שקצת היא תקבל יותר מים, שהענבים יהיו יותר במקשה אחת, לא יתפרקו לנו.
כן.
עכשיו, אצלהם, אני לא יודע מתי הבציר אצלהם, אבל יכול להיות שהם יחליטו, זאת אומרת, הם יצטרכו, הקונספט הוא בוא נשקל לפני הבציר, שבוע, שבועיים, שלושה לפני הבציר, הם ינסו לעשות את זה אצלהם,
הבנתי.
אם הם ירצו.
טוב, אז בכל זאת נשארה להם עבודה, עם כל הכבוד למחקרים שקורים כאן בישראל. טל וייס, מומחה למחזות זמר, נמצא איתי על הקו. היי טל. תשמע, מה המצב אתה תספר לי? מסתבר שבברודווי המצב קשה. המצב קשה, החדשות אומרות שכרטיסים מגיעים $1,000. מה...
מה זה? זה קשה. באמריקה הקפיטליסטית זה תלוי. ושיש להם הרבה כסף, לא כזה קשה.
נכון, נכון, אתה צודק. הם כנראה אפילו נהנים מהמצב החדש הזה, כי הם יכולים פשוט לרכוש כרטיסים, לצפות בבית מידלר בלי שום בעיה, והשאר ימתינו בערך שנה עד שהכרטיסים האלה... אבל האמת שזה לא קורה בגלל ביקוש רגיל במרכאות, זה קורה בגלל תופעה מעצבנת במיוחד שאתה תספר לי עליה.
אז בוא נתחיל קודם כל לספר שהחודש נשבר שיא, לפי דעתי, מטורף למחיר לכרטיס יחיד בברודווי, שלא בתקופת החגים. 998 דולר לפני עמלות, 1008 דולר לכרטיס בודד בשורה הראשונה להלו דולי עם בט מידלר. עכשיו, זה קורה בגלל שהיא הודיעה שהיא אותו יוצאת מהנופה, והם העלו אותה. הם העלו טיפה את המחירים, את מבינה? כאילו, מחיר רגיל עולה 550 דולר, אז הם אמרו, יאללה, בואו, כאילו, נלך בוזזה. עכשיו, תחשבי איזה שכאילו, בעלה נוצא לערב בתיאטרון עם אשתו, עם חנייה בניו יורק ועם ארוחה לפני, זה 2,500 דולר סיפור.
לא, זה לא... זה ממש לא הגיוני. ממש לא הגיוני.
כאילו, בית מידלר אדירה, אבל...
אבל בואו לא... בוא לא נגזים. כן. רגע, אז בית מידלר כבר כמה זמן היא רצה עם התפקיד הזה? בהלו דולי?
היא תסיים שנה, שזה בדרך כלל מה שעושים,
כאילו... מה שעושה
כאילו...
קסט ראשון, כן.
זהו, זה בדרך כלל מה שעושים. עכשיו, זה בסדר, הכל טוב. עכשיו, אנחנו נגיד רק שזה לא רק... זה הפרימיומים, כי זה באמת הכרטיס בשורה הראשונה כן. באמצע, והיא בטח זורקת כמה עיניים, כאילו, למי שישב לנו בכרטיס, ושזה אינטרקציה קטנה. אבל עשיתי את הבדיקה. המחיר הממוצע לכרטיס בשנת 2017 היה 116 דולר. עכשיו, 2017 היה 109. כל שנה זה עולה בערך ב-10 דולר, והעלייה הזאת היא ממשיכה.
טוב, 10 דולרים זה עוד בסדר, אבל זה שההפרש בין המחיר הממוצע לבין המחיר היקר...
אני זוכר שמסייגון עלה בשנת 90, והיה ממש כאילו אאוטרייג' שהם רצו 100 דולר לכרטיס. אבל גם אם תעשי אינפלציה ותעשי הכל, זה עדיין לא אותו דבר.
כן.
עכשיו...
זה מה שלי זכור עם הכרטיסים לקולנוע, שפעם הם עלו איזה 15 שקלים, ויש כאלה שבטח זוכרים את זה עוד נמוך מזה, ועכשיו זה מה, 40 זה מגיע, לא?
כן, לפני פופקורן ושתייה וכן.
נכון, לפני, שזה הארוחה שהקבלנו בברודווי, הארוחה שאתה...
אתה לא מצחיק שהיום כרטיס לדולי, יש מה שנקרא obstructed view, כאילו ראות מוגבלת, שזה כרטיס שאת לא רואה בו את כל הבמה, עולה בדולי 229 דולר, שזה יותר מקרה, כאילו זה כמו פרימיום לכל הצגה אחרת בערך. וזה מטורף. עכשיו, למה זה קורה חוץ מתאוות בצע של מפיקים ורצון להחזיר את ההשקעה כמה שיותר מהר?
למה?
אז אוקיי, יש מצב מאוד מאוד מעניין, ואנחנו שוב נצטרך לחזור ולדבר פה בתוכנית על המילטון, שאחראית על כל הדברים הטובים והלא טובים.
נכון, נכון. אבל אין מה לעשות, הייתה אירוע מחולל בברודווי.
אז יש את הרס הסרוט. אנחנו בדרך כלל מכירים אותם שאנחנו רוצים כרטיסים לניל יאנג או ברוס ספרינגסטין.
כן.
וכשהמילטון עלה, הם התחילו לשים עין גם על הצגות בברודווי. והמילטון התחיל לתבור פופולריות, ולהם זה נורא נורא נוח, כי זה כבר לא ה-O2 או מקומות כאילו של עשרות אלפי מקומות, והם זה, אתה יודע, זה אלף איש באולם, מאוד מאוד קל כאילו להשתלט לזה.
רגע, אתה רוצה להגיד לי שהספסרות בברודווי היא רק בת שנתיים וחצי? רק מאז המילטון? מה? פנטום אוף די אופרה לא גרם להם לראות את השוק? ליון קינג, לא יודעת.
אבל היה, תשמעי, היה מאוד מאוד נאו, היה בסדר גמור לקנות כרטיסים מהתיאטרון. עכשיו, באמת, מהמילטון יש מצב שהוא יותר טכנולוגי. מה שקורה זה שאני מגיע ואני רואה שאין לי כרטיסים, כאילו שהמילטון, נגיד, זה סולד אאוט לחלוטין בקופות. ואני אומר, טוב, בסה, אבל בואו נסתכל מה יש, כאילו, מה האנשים יש. ועכשיו, הנראות של הטרס הסרות האלה, זה כאילו אנשים שקנו כרטיסים והם לא יכולים להגיע להצגה, אז יאללה, בואו נמכור לכם את זה ב-10-15% יותר מהמחירים. זה נשמע כזה סיפור חצי הגיוני, עד שאת מבינה שזה, כאילו, שזה בוטים, שזה רובוטים, כאילו, של האתרים עצמם, שנכנסים וקונים את כל האינבנטורי של הכרטיסים, ואז מוכרים אותם במחירים מטורפים. עכשיו, בואו נשאל אותך כמה מטורפים. כמה את חושבת שעלה כרטיס באתרים האלה להצגה האחרונה של לין מנואל מירנדה בהמילטון? כרטיס בודד.
לין מנואל מירנדה. רגע, קאסט ראשון. תקשיב, תכלס אני חשבתי להגיד משהו יותר גבוה מ-1,000 דולר, אבל אתה אומר שזה C.
לא, תגידי.
אוקיי, אני אגיד 2,300 דולר.
10,900 דולר לכרטיס.
מה?
10,900 דולר.
מישהו קנה את זה?
שהאתרים... מה זה קנה? זה היה מחיר, כאילו, זה הלך, כאילו. מה? האתרים האלה התחילו לעשות, אוקיי, כסף. עכשיו, תבין לי גם איזה בעיה זה למפיקים, וזה מתקשר ללמה כרטיסים מתחילים לעלות באופן כללי, בגלל שהם בבעיה, בגלל שהם מוכרים כרטיסים במחיר קופה, ואנשים אחרים עושים עליהם ים כסף, כי הם קונים ומוכרים את זה בפי 3, ומפיקים גם מבינים שיש מי שישלם את המחירים האלה.
אז הם מעלים את המחירים גם בשוק האורגני, הטבעי, מה שנקרא.
לאט לאט כן, עכשיו גם יותר מזה, הם גם עכשיו התחילו לעשות, לעבוד עם, הם פשוט נלחמים בטכנולוגיה עם טכנולוגיה, והם התחילו לעשות כל מיני מערכות שמנסות להבין האם אתה בן אדם אמיתי, או אם אתה רובוט...
לראות מי רוכש את הכרטיסים, לוודא שרובוטים לא רוכשים את הכרטיסים בצורה כזאת גורפת.
יש מערכת שנקראת Verified Fan, שאשכרה נותנת לך עטבות אם אתה מוכן להזדהות ולהיכנס לפול מסוים של אנשים, כדי שזה מצחיק. אני, את יודע, אני את הדרכון שלי לא מוכן לעשות ביומטרי.
אבל לתת על עצמך פרטי בשביל להשיג כרטיסו להצגה בברודווי.
כן, עכשיו, זה לא בעיה שאמורה להיעלם בקרוב. יש לנו עכשיו גם את ברוס ספרינגסטין בברודווי, שממש ממש סובל מזה. גם השנה הולך להגיע הצגה מלונדון של הארי פוטר והילד המקולל.
כן, שמצליחה מאוד בלונדון. היא כבר רצה כמה, גם שנתיים, לא? או שנה וחצי?
כן, ואני מבטיח לך שבשנייה שהאתר שלהם יעלה את המחירת כרטיסים לברודווי, לא יישאר עוד כלום. מה שכן, ההספקה פה עושה משהו נורא יפה, והם חייבים למכור בכל הצגה 300 כרטיסים במחיר של עד 40 דולר.
כמה מקומות יש באולם? יש אולמות קטנים? מה זה 300?
לא, אולם ממוצע יש בו כ-1,000 מקומות.
אוקיי, אז משתלם, משתלם.
נכון, ועכשיו אחרי שדיברנו על כסף, את רוצה לדבר על סרט?
כן, אני רוצה לדבר על זה. אוקיי, אם המאזינים והמאזינות שלנו לא מכירים את הסרט Mean Girls, אז יש לכם בטודו ליסט סרט חדש לצפות בו, במיוחד אם אתם הורים והילדים שלכם לקראת תיכון. זה סרט קלט שמתעסק בחבורה של כל החבורות האפשריות הכי סטריאוטיפיות בתיכון, אם זה המגניבות והפופולריות, אם זה החנונים, והכל מאוד מאוד סטריאוטיפי. וזה סרט באמת קלט שלפי ספר שכתבה טינה פיי, נכון?
את הסרט כתבתי נסייה.
את הסרט.
הספר קווין בי והוואנאבי, אם אני זוכר נכון.
קווין בי והוואנאבי?
משהו כזה, כן.
אז רגע, אם אתה מדבר על זה, זה אומר שהולך להיות מחזמר כזה?
אז תראי, אני כבר סיפרתי לך שעל כל סרט בעולם בערך מתישהו יהיה מחזמר, ועכשיו מגיע השלב של Mean Girls, שהיה עם לינזי לוהן ורייצ'ל מקאדמס, זה היה כאילו הביג ברייק שלהם.
Don't sit with us.
לחלוטין. עכשיו, טינה פיי בעצמה כותבת את העיבוד למחזמר, ובמקרה זה אקשן נפוטיזם מוחלט, המוזיקה כתב בעלה, ג'ף ריצ'מונד,
כן.
שהוא מלחין מוזיקה לסרטים ולסדרות, אתם תכירו אותו מ-30
רוק. אז הוא בתחום, הוא בתחום, פחות או יותר.
כן, להגיד לך אם הייתי נותן לו... בואו נגיד זה ככה, אם הוא לא נשוי לטינה פיי, הסיכויים שהוא היה כאילו עכשיו מלחין את המחזמר הזה, לא נכון. נשוי במיוחד. אז עכשיו, ממש ב-31 לאוקטובר, המחזמר הזה עולה בוושינגטון ל5 שבועות של טרייז, זה מה שנקרא כאילו Out of Town, מתחילים את לפני העלייה בברודווי.
זה תמיד ככה?
כן, כן, כן. כל מחזמר מתחיל באיזשהו תיאטרון... מחוץ לניו יורק, מריצים אותו ככה בשקט מול קהל, רואים מה עובד, מה לא עובד, אבל אין להם הרבה זמן בכלל, כי בתחילת מרץ הם כבר בברודווי, ועם מכירת כרטיסים מאוד מאוד אגרסיבית כבר.
טל, תשיג לנו.
בטח, בוא נלך. 998 דולר, מתאים לך?
אני לא מאמינה. זה רק עכשיו התחיל. איך כבר אנשים רוצים לרכוש את זה? איך הם יודעים אם זה מוצלח? זה לא כמו ההופעה האחרונה של לין מנואל מירנדה שכתב את המלטון והוא, כאילו, אתה יודע, מצוין. וכבר היה זוכה טוני, אגב.
כן, אבל הם לא חושבים על זה. הם ישמעו אותי נפי, זה סרט שהם מאוד מאוד אוהבים.
רצים, טוב.
וכן, הם רצים לקופות.
טוב, בסדר, בסדר. אני אמתין בסבלנות שהמחירים יפחתו, אבל לא יותר מדי בסבלנות, כי אז יכול להיות שפשוט אחרי שנה הוא ירד, כמו מה שקרה למחזמר שסיפרת לי בעקבות ספר של טולסטוי.
נכון.
עם השם הארוך שאני לעולם לא אחזור עליו. הרבה תודה לך, טל וייס, מומחה למחזות זמר, על השיחה הנפלאה והמשמחת הזאת הבוקר. אנחנו עם עוד דברים מעניינים על יין. הפעם, למה זה בריא? אז אנחנו שלושה שיודעים ברשת כאן תרבות, 104.9, 105.3, איתי באולפן דוקטור מאיר שליסל, חוקר ומרצה בחוג למדעי המזון במכללה האקדמית תל חי, מומחה בכימיה של היין, ועכשיו אתה תסביר לי למה זה בריא, ואחת ולתמיד אנחנו נסגור את הדילמה הזו, האם זה בריא או האם כדאי להימנע, כי נכון, יש את האסכולה הזו ואת האסכולה הזו, ועכשיו אנחנו נבחר צד.
קודם כל, יין זה מאוד פרי. לשתות המון 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 מחקרים תזונתיים אומרים שלשתות כוס יין ביום, כוס יין זה אומר 200 מיליליטר, עם הארוחה, זה דבר שמאוד מאוד בריא, עוזר במחלה המרכזית של העולם המערבי, שזה ארטרוסקלרוזיס, שזה יצירויות כלי דם, מחלות לב. והסיבה, יש שתי סיבות מרכזיות למה יין בריא. הסיבה אחת זה בגלל הכהל. הכהל שביין, כשאנחנו שותים את היין יחד עם הארוחה, הכמות שלו היא בדיוק בכמות המספקת, היא לא יותר מדי שדופקת לנו את הכבד, אלא בכמות המספקת, לכהל יש תכונה שהוא יודע להמיס שומנים, ואז השומנים שמצטברים לנו בכלי דם, שאלה שגורמים ליצירות העורקים, פשוט מתמוססים על ידי הכהל, כמו כזה פותח סתימות.
כן.
שולח אותם בצנרת,
בצנרת של הגוף.
ושולח אותם לפירוק ברקמות אחרות. זה סיבה אחת.
שומנים מצטברים אצלנו ומצרים בעצם את הדרכים, נכון?
נכון, את הכלי דם. זאת המחלה המרכזית שגורמת ל...
כהל יודע לגרד אותם מהדפנות?
לא לגרד.
להמיס.
להמיס, שזה יותר נחמד.
נכון, זה הרבה יותר נחמד.
יודע להמיס, אנחנו משתמשים עם כהל בממס. יש לו יכולת המסע מסוימת, זה לא שאם עכשיו יש לי איזה גוש כזה ענק, אבל את אותם שאריות או המולקולות הבודדות האלה, הוא יודע לסחוף יחד איתו, ולכן לשתות יין אדום ויין לבן, זה אותו דבר מבחינת הבריאות, כי זה הדבר המרכזי.
או על הדרך, סגרנו עוד דילה, עוד בעיה.
נכון.
עוד מיתוס.
הדבר השני שיש ביין, ופה זה דווקא יותר ביין אדום, זה שביין אדום יש קבוצת החומרים הזאת שסיפרתי לכם, שיש אותה גם ביין לבן, אבל קצת פחות. התרכובות הפנוליות. לסוגיהם, כי זה משפחות, זה משהו מאוד מאוד רחב. יש להם יכולות אנטי-אוקסידנטיות. עכשיו, מה זה אנטי-אוקסידנטיות? אני מאמין שרוב הצופים פה, רוב
המאזינים,
שמעו על חומרים אנטי-אוקסידנטיים, ולמה זה בריא לאכול, כי יש אותם בפירות ובירקות, שזה נכון. הבעיה המרכזית היא, זאת אומרת, בעיה מרכזית. אנחנו באופן טבעי עלולים לחלות במחלות ולהזדקן בגלל חומר שאנחנו חייבים אותו, שזה החמצן. החמצן למעשה מאפשר לנו את הנשימה, אבל כמו כל דבר טוב, יש גם דבר רע, והחמצן הוא חומר ריאקטיבי מבחינה כימית. זאת אומרת, יש לו אנרגיה גבוהה והוא אוהב לתקוף. לכן אני אוהב נורא כימיה, כי חומרים כימיים זה כמו בני אדם. אפשר, אני יכול להסתכל על בן אדם, הוא נורא מזכיר לי חומר כימי. והכימיה היא כמו האנושות בפילוסופיה.
אני אוהבת את זה שכל חוקר רואה את הכל מהזווית מחקר שלו, אז אתה רואה הכל בכימיה.
אבל דווקא אני מסתכל על אנשים, זאת אומרת, כן. אני מסתכל על הכימיה כמו אנשים.
כן.
עכשיו, מה שקורה שבתהליך הנשימה אנחנו חייבים את החמצן הזה, ואז החמצן, בתהליך הזה לוקח, עלול לקחת מחומרים אחרים אלקטרון.
שנחוץ להם.
כן, שהוא אחד מהמרכיבים של האטום. וברגע הזה נוצר לנו, זה נקרא רדיקל של חמצן או סופר-אוקסיד, ואז החמצן הזה מנסה לקחת עוד אלקטרון, כי אלקטרונים לא אוהבים להיות לבד, הם רוצים לעבור בזוגות, ולמעשה הוא תוקף חומרים. עכשיו, איזה חומרים הוא תוקף? הוא תוקף כל חומר שהוא מוצא בסביבה, זה לא שהוא מכוון מטרה, ואז הוא יכול לתקוף למשל את החומר הגנטי שלנו, שזה ה-DNA, וברגע שהוא תוקף את ה-DNA, נוצר נזק ל-DNA. וכל החומרים המסרטנים שאנחנו מדברים עליהם, הם חומרים שגורמים נזק ל-DNA. ואז החמצן, ברגע שהוא גרם נזק ל-DNA, הוא עלול לגרום לסרטן. ובאמת אנחנו רואים שיש עלייה בתחלואה בסרטן, ככל שהאנשים יותר מתבגרים, כי הם יותר חשופים לחמצן.
עכשיו, אתה אמרת בהתחלה, מה הבעיה? ואז גיחכת, אז בעצם למה? כי זה יוצא מעין פרדוקס כזה, אנחנו נושמים.
נכון.
וזה בעצם כאילו מסוכן, יש לזה גם השלוחות.
נכון. עכשיו, מולקולות אחרות שהם תוקפים, הם יכולים לתקוף למשל חומצות שומן שמרכיבות את הקרום של התאים, את אותה מעטפת ששומרת על התא עצמו, ואז המעטפת הזאת נפגעת ואתה מת. ואז כשאתה מת זה קורם להזדקנות של רקמות. אוקיי, אז, אבל מכיוון שאנחנו חייבים חמצן, אז מה שהאבולוציה עשתה זה שבתאים עצמם נוצרים אנזימים שהם חלבונים שעושים פעולות בתוך התא, שאמורים לנטרל את אותם רדיקלים של חמצן. אבל, כמו כל דבר טוב, יש גם דבר רע.
מה, גם לאנזימים הזה, האלה יש השלכה לא טובה?
לא, 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 יש להם השלכה נהדרת, רק מה, וניכנס פה עכשיו קצת, את יודעת, לפילוסופיה ודת, על אלוהים שבגן עדן נתן לנו לאכול מעץ הדת ולא מעץ החיים, כדי שלא נחיה, ולכן אותם אנזימים בממוצע מגיל 25, כמובן שזה ממוצע מאוד 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 רחב, מתחילה לרדת הכמות שלהם. ואז אם אני אמשיל את הרדיקלים של החמצן כשריפות והאנזימים כקבעים, אז עד גיל 25, 28, 30 בגיל האם האלה יש לנו מספיק כדי לחבות את אותם שריפות, so called, וככל שאנחנו מתבגרים, יש לנו פחות אנזימים כאלה. ואז נוצר יותר ויותר 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 נזק.
פחות צבא שיודע לטפל במתקפות האלה.
נכון מאוד. עכשיו, אבל אנחנו, יש לנו את עץ הדעת, אז אנחנו יודעים לחשוב, ולכן חיפשו חומרים שיכולים לנטרל את אותם רדיקלים של חמצן, כי מה
עוד עזור לאנזימים האלה?
לא, 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 לא. שהרדיקל של החמצן, במקום שיתקוף DNA, הוא שיתקוף איזה חומר אחר, שנוח לו, ואותם חומרים הם אנטי-אוקסידנטים. למה? כי הם מוכנים לתת את האלקטרון הזה, והם לא משתנים. זאת אומרת, המבנה הכימי שלהם הוא כזה, שלא ניכנס אליו עכשיו, אבל הם מסוגלים לאבד אלקטרון, וזה לא משפיע על הרמה האנרגטית שלהם, כי הם יודעים למסך את זה. והתרכובות הפנוליות, בכלל המבנה שלהם, יש להם מין מבנה טבעתי כזה, והאלקטרונים כאילו רצים שם כל הזמן, כמו קרוסלה כזאת, אז בקרוסלה הזאת הם לא מרגישים שפתאום הלך לאיבוד איזשהו אלקטרון, והם נשארים יציבים. אוקיי? וזה קיים לא רק ביין, יש את זה גם בירקות, ולכן חשוב מאוד לאכול ירקות, ובעגבניות, ובפלפלים, אותם חומרים אנטי-אוקסידנטיים.
ביין, אבל הם קיימים באיזה צורה מוגברת?
אבל נכון, בגלל שביין יש לנו ריכוז מאוד גבוה שלהם, תוסיפי לזה גם את הכהל, תוסיפי לזה שזה טעים, ותוסיפי לזה שזה מגניב, וכי אתה תמיד מרגיש טוב עם זה. לכן גם אני אוהב לעבוד עם יין, כי אחד מהדברים שלי שאני צריך לעשות זה לטעום כל יום קצת יין, כדי לראות את האיכות שלו, אז אני תמיד טוב לי, ולחבר'ה שלי טוב, ואנחנו גם בגליל, אז בכלל הנוף מטריף.
אז שווה לשתות יין.
אז שווה לשתות יין, כמובן במידה בגלל הכהל.
ברור, במידה בגלל הכהל.
בגלל הכהל.
עכשיו, עשו מחקרים שמשווים באמת את רמת הצריכה בקרב צרפת ובקרב אמריקאים מארצות הברית, וראו שבאמת יין יותר בריא צריך לקחת בחשבון, אבל עוד אלמנטים בסיפור הזה. ראו שבאמת הצרפתים יותר בריאים, יש להם נתונים יותר טובים מלאמריקאים, אבל זה לא רק העובדה שהם שותים כוס יין ביום. זה גם עם מה הם שותים את כוס היין הזאת.
עכשיו, קודם כל, המחקר שאת מתארת פה נקרא, קיבל את השם הפופולרי, הפרדוקס הצרפתי. זה נערך בשנות ה-90, שעשו מחקר מאוד גדול, בדקו את הדיאטה של הצרפתים ואת הדיאטה של האמריקאים, דיאטה זה מה הם אוכלים, ואת רמת התחלואה, וראו שהצרפתים אוכלים הרבה מאוד שומן, סטייקים שמנים, גבינות שמנות, האמריקאים אוכלים
פחמימות
ושותים קוקה קולה, וראו שהצרפתים שותים יין, ואז עלה הרעיון שכנראה זה משהו ביין. עכשיו, חשוב מאוד שהשתייה של היין לא תהיה יחד עם האוכל. זאת אומרת, אם אני אכלתי עכשיו בצהריים, זה גם כן המחקרים אומרים, שעכשיו אכלתי בצהריים שווארמה והרבה מאוד שומן, אבל אני שותה 6 שעות אחר כך, זה כבר לא מנטרל, אלא זה חייב לבוא ביחד, ולכן חשוב לשתות את היין יחד עם האוכל, ובצרפת ובאירופה אתה בארוחת צהריים, שותה או יין או מים, או יין ומים ביחד, בטח לא קוקה קולה.
עוד סוכר.
עוד סוכרים. ובעקבות זה באמת עלה הסיפור של היין, ובארצות הברית התחילה צריכה מאוד מאוד גדולה של היין, מהאזור ההוא.
זה עשה טוב לתעשיות, המחקר הזה. כן, לצערנו
הם שם קצת עם השריפות עכשיו, כל קליפורניה, אבל באמת הייתה התפתחות מאוד גדולה בתחום של המחקר של היין. האמריקאים בגדול נכנסו לזה, והם הפכו כוח מאוד מרכזי במחקר של היין, וגם בהקרמים ובייצור ינות מאוד מאוד טובים. אז עכשיו מה יש ביין? אמרנו, מה, בתוך הסיפור הזה של התרכובות הפנוליות, אז יש לנו
שחקנים משמעותית.
יותר משמעותיים ופחות משמעותיים.
יש לנו מולקולה שהיא ממש הדמות הראשית בסיפור.
אוקיי. מתוך המחקר הזה מצאו מולקולה שנקראת רזוורטרול, שהיא מולקולה מאוד פוטנטית, זאת אומרת מולקולה מאוד יעילה בכל הנושא של האנטי-אוקסידנטים, והנזקי חמצן ועוד דברים, ויש כ-6,000 עבודות פוטנטיות, שונות, 6,000 מחקרים בכל העולם
שמגבים את זה, שאומרים
שמדברים על הרזוורטרול וההשפעות שלו ומראים שהוא פועל כנגד אלצהיימר ואנטי מסרטן ועוד 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 ועוד.
אני מניחה שהמחקרים האלה הם מאוד סקסיים אם הם אמרו את הדבר הזה, מאוד מוצלחים.
נכון, ובעיקר המולקולה הזאת שעלתה.
צריך את הקרדיט למי שבאמת מגיע.
ואז אתה היום יכול להיכנס לחנות טבע ולקנות את הכמוס של הרזוורטרול.
אבל.
שני דברים יש אבל. אחד, לקחת כמוסות, זה לא כיף. אתה מרגיש חולה, לשתות יין זה יותר כיף. דרך אגב, המולקולה הזאת נמצאת כמעט אך ורק ביין. אין אותה בירקות ופירות אחרים. או בענבים נגיד.
כן. אז זה לא כיף לקחת כמוסה, זה באמת מרגיש כאילו
אני יכולה. האירופאים למשל לא אוהבים את זה בכלל, הם לא אוהבים את הסינתטיות הזאת, אולי האמריקאים קצת יותר. הדבר הנוסף זה שהספיגה שלה בכמוסה פחות טובה, והדבר השלישי, גם הרזוורטרול וגם האנטי-אוקסידנטים צריך לקחת אותם במידה. כי אם לוקחים אותם יותר מדי, אז גם הם לא... הבלנס הוא מאוד מאוד חשוב. כמו כל דבר בעולם, חשוב האיזון. עכשיו, מה הבעיה? שביין, הריכוז של הרזוורטרול הוא יחסית נמוך. מדובר על... בממוצע בין 6-8 מיליגרם לליטר.
לליטר. אז אם אני שותה כוס, זה עוד פחות.
ולכן, והצריכה היומית הנדרשת היא משהו כמו 50 מיליגרם לליטר. כמובן, אנחנו מדברים על מספרים מאוד...
50 מיליגרם של הרזוורטרול.
נכון, 50 מיליגרם של הרזוורטרול. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על פי 6-7-8 פחות מהצריכה היומית. הנדרשת לרזוורטרול, ויותר ממה שמותר לשתות.
כן, אז זה אומר שאני מה, צריכה לשתות איזה שני בקבוקי, כמה בקבוקי?
בערך בין בקבוק לבקבוק וחצי, שזה כן. המון
מבחינת. הרבה יותר מדי.
הרבה הרבה יותר מדי.
אז מה עושים?
ולכן, מחקר שקיבלנו עליו באמת, מענק מחקר מאוד גדול ממשרד החקלאות, עלה לנו רעיון להעלות את רמת הרזוורטרול בענבים. מכיוון שאמרנו שמה שמשפיע על הענב לייצור האנטי-אוקסידנטים האלה, לייצור החומרים הפנולים, זה הסטרס. אנחנו לוקחים את הענבים ומכניסים אותם לאיזשהו עקה מסוימת. סטודנט שלי עשה במסגרת עבודת הפרויקט שלו בתואר ראשון, אנחנו בתואר ראשון מאפשרים לסטודנטים בין שנה שנייה לשלישית בחופש לבצע עבודת מחקר, לחשוף אותם לכל הנושא של מדע ומחקר. והרבה אצלנו עושים את זה, והוא ביצע את העבודה הראשונית הזאת. קיבלנו תוצאות מאוד יפות של העלה של
פי... להעלות את רמת הרזוורטרול.
בדיוק, להעלות את רמת הרזוורטרול, והוא הראה שרמת הרזוורטרול עלתה פי 5-7, וזה היווה בסיס לקבלת מענק מחקר מאוד גדול, שעכשיו, השנה, אנחנו התחלנו אותו בבציר הזה, ובמשך 3 שנים אנחנו ננסה לייצר יין, שמצד אחד יהיה עם הרבה רזוורטרול, נגיע לכמות הנדרשת, מצד שני שזה לא יפגע יותר מדי בטעמים ובאיכות שלו.
כן. מדליק ממש, זה משמח לשמוע שאפשר לעשות מזה גם עוד יותר בריא, אף על פי שזה כבר, בנקודת פתיחה, הוא כבר בריא מאוד היין. ערן מנהר יספר לנו על סיפורי יין וקרמים מההיסטוריה. הוא מגיש את התוכנית מנהר הזמן ברשת כאן תרבות אצלנו, בימי רביעי בשעה 4 אחר הצהריים, גם זמינה כפודקאסט בוודאי, וערן, כמה רחוק אתה הולך הפעם לספר לי?
אנחנו נלך, קודם כל אנחנו נלך יומיים אחורה, כי אנחנו מדברים על ימי שני ב4.
סליחה.
אבל עכשיו בואי נדלג. אני רוצה לספר לכם איזה מקרה מוזר שקשור ביין, באפיפיור ובחייזרים.
אוקיי, זה נשמע מאוד מוזר.
נשמע מוזר. אז אוקיי, בואו, בדרום מזרח צרפת עומדת טירה, שטו, שקוראים לה שטונוף דו פאפ. תכף נגיע לשם הזה, זה אחד המקומות הבאמת מפורסמים ביותר בצרפת שמייצרים בהם יין. במילים אחרות זה באמת חתיכת יקב שמשפיע על כל מחוז שסביבו. בשנות ה-50 חוקק שם אחד החוקים הזויים ביותר שאתם תשמעו או שמעתם בחיים בקשר ליין, okay. והוא חוקק בגלל פלישה של חייזרים. בדיוק. לכפר ולכרמים שנטועים סביבו יש היסטוריה שמתחילה כבר בשנת 1308. ההיסטוריה הולכת טיפה אחורה, אבל זה הזמן שבו התחילו לתעד, ויש תיעוד היסטורי של המקום הזה, ועכשיו אנחנו נבין גם למה. משמעות השם של המקום היא שטונוף בפאפ. שטו זה טירה ונוף זה חדש, הטירה החדשה של הפאפה, של האפיפיור. כי בשנת 1308-9, האפיפיור החדש, קלמנט החמישי, שהיה צרפתי, אחרי זה, זה ויכוח בין הכנסייה ובין צרפת, הוא העביר, הוא סירב לעבור לרומא.
אז בנו לו את הוותיקן בצרפת?
הוא ישב, במקום הוותיקן, אז הוא ישב באביניון, שזה העיר השכנה לאותו אזור, והפיפיורים שהוא ואלה שבאו אחריו מאוד מאוד אהבו יין מבורגונדי. זה מקום אחר לגמרי במרכז, אני יודע, מרכז מזרח צרפת כזה, אנחנו מדברים על דרום מזרח.
כן.
התוצרת המקומית פשוט באזור ההוא של אביניון הייתה מאוד מאוד, איך נגיד, על הפנים.
אוקיי, okay, כנראה שתנאי מזג האוויר לא היו שם כל כך טובים,
לא משהו,
אדמה לא,
לא
פוריה.
כנראה, לא, גם יכול להיות שהזן פשוט לא היה, לא מספל כמו שצריך.
אוקיי.
אז הם, בגלל
שהם פשוט... מה שנקרא, היו שם פלחים חפרים, אוקיי.
כנראה, או חפרים עם מבטא כזה.
חפרים.
חפרים. בגלל שהם חשבו הפיפיורים שהם מגיעים to stay, מה שנקרא, אז אנשי הכס הקדוש החלו לטפח את הכרמים המקומיים. אז אחרי פחות מ-70 שנה הם הסתלקו וחזרו לרומא והסיפור נגמר, אבל הכרמים הפכו להיות שם דבר ב... בכל המדינה.
הם השאירו חותם, את החותם
ממש,
על הכרמים, אוקיי.
זה נחשב כאילו אחד היינות, יש לו זה שם. ערב אחד, אבל אני אקפוץ פסט פורוורד קדימה, ערב אחד, ספטמבר שנת 54, אחד מעובדי הרכבת בצפון צרפת, בצפון, אנחנו קופצים רגע לצפון, קראו לו מריוס דה וילד, והוא סיפר שהכלבים שלו התחילו לנבוח בצורה מוזרה.
מוזר.
אז הוא עקב אחריהם, והגיע למסילת הברזל, ושם, הוא טען שהוא פגש בשני מבקרים ממאדים.
מה? איך הוא טען? מה הוא ראה? מה?
כן,
ראיות.
אנחנו מכירים את הדיווחים האלה. כמה ימים אחרי זה, ניו יורק טיימס מדווח, יוצא עם ידיעה ומספר את הסיפור, ואומר באמת שאחרי, הוא סיפר שהם ירדו ממכונה שנראית דמוית סיגר, שנחתה על מסילת הרכבת ממש מחוץ לבית שלו, והוא תיאר מבקרים נמוכי קומה, לבושים במשהו שנראה כמו... תלבושת של צוללן של, של אותם הימים. ובידיעה גם הוא מספר שהיה להם מראה שהם נראו כמו בני אדם, אבל כשהוא התקרב אליהם, אז באה החללית שאיתה הם הגיעו, ושתקה אותו באמצעות איזה קרן אור ירוקה, וסיפור מפגש מהסוג השלישי קלאסי, מה שנקרא. וכשהוא התעשת וחזר לעצמו, אז הסיגר הזה המריא, ושני היצורים נעלמו.
Okay.
ובידיעה גם מציינים שעל המסילת פלדה נותרו סימנים גם שמעידים שמשהו מעופף עבר עליה, ויש איזה עיתון מקומי בצרפת שגם צילם אותו עומד ליד המסילה. בקיצור, סיפור. אבל הסיפור,
ואיך זה מתקשר הזה, לי ליין?
או, עכשיו, הדיווח הזה בצפון צרפת עושה, מתפשט בכל המדינה, ועושה גלים ועושה כותרות, עד שהוא מגיע לשאטונוף דו פאפ. מהר, די מהר, הצרפתים המבוהלים נתקלים באיום חדש, מפגש עם סיגר מעופף, כאילו, בכל זאת, עכשיו זה מתאים, יין, בסיגרים, זה נחמד, אבל מישהו פה מאיים על הכרמים, אז מה הם עושים? העירייה המקומית מוציאה צו עירוני להרחקת החייזרים מהשמיים המקומיים. נחקק חוק.
ואז מה זה אומר? מה זה אומר? אתה רוצה להגיד לי ש...
נעצרו כל הטיסות מעל הכרמים.
לא נכון.
הנה אני מצטט את לשון הצו. אני אקצר, טיסה, המראה ונחיתה של צלחות מעופפות או סיגרים מעופפים מכל לאום אסורות בשטח הקהילה. כלי כזה שינחת בשטח הקהילה יוחרם. והם גם מינו מישהו את היערן או קצין היערות המקומי, והשוטר, היה שוטר אחד בעיה.
לעשות
הם אחראים
תצפיות שמיים.
על האכיפה. ואתם יודעים מה?
נו.
זה עבד.
זה עבד, שהוא חייזר לא נראה.
נכון, אף חללית או צלחת מעופפת או סיגר מעופף לא התקרב למקום, והיינות נשארו, והכרמים נשארו מוגנים.
מדהים, זה אומר שגם אצלי, גם אצלי אז בבית אני יכולה לגדל כרם...
בתנאי שתחוקקי חוק עם ועד הבית.
נכון, נכון, אני חוקק חוק, כי אני יודעת שהחוק בטוח יצליח להיאכף. אצלי לא עוברים.
אני מקווה שתשיגי רוב בוועד הבית, ואז
בכלל. כן, תכלס. תודה רבה לך, ערן מנהר. מגיש התוכנית מנהר הזמן בימי שני בארבע אחר הצהריים. אז אנחנו ככה לקראת סיכום, וציינו כבר שזה בריא וזה, אבל נשאר לנו עוד איזה משהו קטן לטפל בו, וזה עניין המיתוג. אנחנו בארץ מתייחסים ליין, ויכול להיות שזה לא ככה בכל המקומות בעולם, מתייחסים ליין כמעין איזה מוצר אליטיסטי, רק מי שמבינה שותה, מי שיודעת יכולה לחוות את דעתה, ענינת טעם. אבל...
רק לתת לכם נתונים, בארץ צורכים כ-4 ליטר יין בשנה בממוצע לנפש, בצרפת כ-55, איטליה 55, באזורים האלה של בין 50 ל-60 ובספרד, כלומר באירופה.
גם בגרמניה.
וגם בגרמניה.
50 ליטר לאדם לשנה.
נכון.
ובישראל?
4.5 ליטר לאדם לשנה. שזה פי 10 פחות, ואמרנו שזה בריא. ואני חושב שהסיפור הוא, בגלל המיתוג של יין בארץ, זה לא נחשב משקיע עממי, ויש את כל הסיפור הזה של הפתיחה והסיבוב, וכל מה שמכונה בעגה כפלצנות, והדיבור על יין עגול, וכל הגינוני יין שמרחיקים אנשים, שגם אותי הרחיק, אני באופן אישי יכול להגיד לכם שאני, עד שלא התחלתי להתעסק ביין, לא שתיתי יין. וגם היום אני לא יכול להגיד לכם שאני מבין כמו שמבינים היננים לתאר אותו ולהגיד הוא יותר ירוק ויותר פירותי ויותר כל הדברים האלה. מה שחשוב זה טעים או לא טעים. זאת אומרת, בדיוק כמו שאני הולך למסעדה ואני אוכל עכשיו מה שאני אוכל, אז אני לא מתחיל לתאר את
המנה בצורה
את המנה כמו שבמאסטר שף הם יודעים לתאר את המנות האלה. אז
נהנה,
טעים או לא טעים, וכדאי מאוד להתחיל לשתות יין. זה גם טוב לתעשייה המקומית, שאני יכול להגיד לכם שהיקבים קצת בבעיה בגלל זה, אבל זה גם טוב לכם.
טוב לגוף. טוב אז לנו. כוס יין ביום, תתחילו להוסיף את זה לתפריט. אני רוצה להודות לך על שעתיים נהדרות, על ליווי של משדר, גם בטלוויזיה, גם כאן ברשת כאן תרבות. דוקטור מאיר שליסל, חוקר ומרצה בחוג למדעי המזון במכללה האקדמית תל חי, מומחה בכימיה של היין. אני אומר שיש לנו מסר מסמדר כהן הלשונאית של התאגיד, שהיא אומרת שההגדרה המילונית אכן אומרת שגם... שגת הוא מקום דריכת יין, ולזיתים יש גם גת במקורות וגם בית בד. אני רוצה להודות לענת אורי שהפיקה וערכה את התוכנית הזו, לאלון מקלר, הטכנאי באולפן, אני גיל מרקוביץ', להתראות לכם, שיהיה יום חמישי משמח.
להתראות.